טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו לפסקה ח' בדף שלנו, פסקה ח'. הפסקה הזאת פסקה חשובה מאוד, יש לה השלכות משמעותיות הרבה צדדים של חיים, אבל בואו ננסה קודם כל להבין את העיקרון בפסקה, ואחרי זה אולי קצת להתפזר ולהתפרט על הדברים. אומר הרב, צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בכל מערכות ההווה, בכל אורחות החיים, בכל חיי הפרט ובכל חיי הכלל. נקודה. רק עם ההגדרה הנכונה, עם ההבדלה המדויקת בין הקודש ובין החול, תקום ההתאחדות שביניהם וההתייחדות השורשית הנמצאת במקורם, הנותנת בשביל כך לשניהם עוז ועוצמה, יופי ויפאה. כלומר, אנחנו אמרנו כבר הרבה פעמים שבעצם המקור של כל המציאות כולה, בין המציאות שקראנו לה קודש, כלומר קודש גלוי, והמציאות שקראנו לה חול, כלומר קודש סמוי, בעצם המקור של אותה המציאות, המקור של הקודש ושל החול, של הקודש הגלוי והסמוי, זה בעצם אותו מקור. אם כן, השורש של הופעת הקודש והחול הוא בעצם אחד. המגמה של הקודש והחול היא בעצם אחת. כלומר, המגמה היא ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ששני החזונות הגדולים, כמו שראינו, של הקודש ושל החול, התאחדו. כמו שכאן הרב אומר, שבסופו של דבר תקום ההתאחדות שביניהם, ובתחילתו של דבר, ההתאחדות השורשית נמצאת במקורה. כלומר, יש כאן איזושהי ייחודיות יסודית, שורשית, שמהייחוד הזה, מהאחד הזה הכל מתחיל, ובתוצאה אנחנו רוצים להגיע אל האחדות, אל ההרמוניה בין הכוחות. אבל כאן אומר הרב נקודה מאוד חשובה שלפעמים אנחנו אולי לא מספיק שמים אליה לב, שכדי שאנחנו נגיע באמת אל האחדות בין הכוחות שנקראים קודש וחול, שנובעים, אותה אחדות נובעת מהשורש האחד שלהם, אנחנו צריכים להגדיר את הגדרות הקודש ואת הגדרות החול. המילה הגדרה מלשון גדר. גדר הכוונה גבול. כשאני מגדיר משהו, אני בעצם שם אותו בגבול. בואו ניקח דוגמה, נגיד שהרמקול הזה, היינו עכשיו מגדירים אותו, מה זה אומר ברמה הפשוטה, היינו חוצצים אותו, מבדילים אותו משאר הסביבה על ידי גדר. כלומר, היינו גודרים אותו מדרום, ממזרח, מצפון, ממערב, הנה הרמקול הזה עכשיו גדור. כלומר, כשאנחנו מגדירים משהו בשכל, אנחנו בעצם תוחמים את גבולות הגזרה שלו בצורה מדויקת. מה אנחנו מרוויחים על ידי ההגדרה הזאת? אנחנו מרוויחים על ידי ההגדרה שא', אנחנו לפחות יודעים שכל מה שנמצא מחוץ לגדר הוא לא חלק מהדבר עצמו. כלומר, קודם כל אנחנו מסלקים על מה שנמצא מבחוץ. אז רואה פעמים יש הגדרה שאולי היא לא יודעת להגדיר חיובית מה נשאר בפנים, מה יש בפנים. לפחות היא יודעת לשלול את מה שיש בחוץ. אז קודם כל כשאנחנו מגדירים מה שאנחנו אומרים, זה לא, הוכחה בדרך השלילה. אחר כך, אם אנחנו מספיק עמוקים ומספיק מדויקים, אז אולי נוכל גם להגדיר מה כן. בואו ניקח אולי רק כדוגמה. אדם שמנסה להגדיר את עצמו, מנסה להכיר את עצמו, מנסה לזהות את המיוחד שבו, את, ה, את, ה, את, ה, את האישיות הספציפית הפרטית שלו, אז בשלב הראשון הוא לא יודע להגדיר מי הוא. הוא יודע אולי יותר להגדיר מה הוא לא. כלומר, אני לא כזה. אני שונה מהחברים האלה או מהחבר הזה בעניין הזה. לא שאדם צריך להגדיר את עצמו באופן השוואתי, אבל באופן מסוים זה עוזר לנו. שאני יודע מה אני לא. אז קודם כל אני מגדיר את עצמי מבחוץ, כלומר אני שם גדר כלפי משהו מבחוץ לי, ואחר כך אולי נזכה שנוכל להגדיר את עצמו מבפנים, כלומר מה כן אני, מה יש כאן בתוך הגדר. לכן אומר הרב, הרבה פעמים כשאנחנו עסוקים ביחס שבין הקודש והחול, ואם נשתמש רגע במושג שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, לקדש את החול, לקדש את החול, קידוש החומר, קידוש הטבע וכו'. הרבה פעמים אומר הרב, כשאנחנו באמת רוצים להפגיש נכון את הקודש ואת החול, ולגלות את האידיאל הגדול של ההתאחדות של שני הכוחות שנובעים מהשורש המקורי האחדותי של שניהם, אם אנחנו שוכחים הרבה פעמים להגדיר הגדרות ברורות מה יקרה חול ומה יקרה קודש, אז במקום שאנחנו חס ושלום נגלה, או במקום שאנחנו נגלה את האחדות האמיתית של הקודש והחול, שהאחדות של שני הכוחות האלה צריכה לעבוד דווקא דרך ההגדרה וההבדלה של כל אחד מהם, ורק אחרי ההבדלה ליצור את ההרמוניה בין שניהם, במקום זה חס ושלום יכול להיות טשטוש ובלבול בין הקודש לבין החול, ואז בסופו של דבר לא יצא לא קודש ולא חול. ייקח אולי דוגמה, או לא דוגמה, אולי התחלה של הגדרה. אם אנחנו אומרים שבעצם החול מופיע בעולם שלנו בשלושה רבדים, ברובד החומרי הגופני, נקרא לזה חושים, ברובד המוסרי הנפשי, נקרא לזה דרך ארץ, מוסר כליות וכו', ברובד השכלי, נקרא לזה חוכמה, חוכמה בגויים טעמים. כשאני לומד מתמטיקה, אני צריך לדעת חד משמעי, אני לא לומד תורה. אני שם גדר בין לימוד המתמטיקה ללימוד התורה. נכון שבשורש הרוחני לימוד המתמטיקה נובע מהאינסוף האלוהי. הסתכל בוראיתא וברא עלמא. אז אם כן, שברא עלמא, חוכמת המתמטיקה, מקורה הוא בתורה, הסתכל בתורה. אם כן, נכון שחוכמת התורה, השורש הפנימי של המתמטיקה הוא תורה, אז נכון שחוכמת התורה נמצאת בשורש במתמטיקה. נכון. אבל בלבוש שזה מתגלה בעולם שלנו, זה חול. ואני חייב להגדיר את זה כחול. ואם אני אחשוב שאני לומד מתמטיקה, אני לומד קודש, אני טועה טעות חמורה. א', אני לא פוגש את הקודש, כי אני פוגש את המתמטיקה ולא את התורה. ב', אני פוגש את החול, לא מהמקום הנכון שלו. אותו דבר, אותו דבר ברמה המוסרית. מוסר כליות, דרך ארץ, מצפון. זה צופן, קוד סודי, קוד גנטי כזה, שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש האדם, הקדוש ברוך הוא הצפין בנפש האדם, איזשהו צופן אלוהי מינימלי שנקרא מצפון. אבל המצפון הזה, נכון שביסודו הוא קודש, נכון. אבל זה הדרך ארץ הפשוטה, הרגילה, של אדם כלפי עצמו ואדם כלפי החברה. לכן אני לא יכול להגיד שמצפון זה קודש. אותו דבר חושים. אדם מבטא את, את, את החיים שלו גם דרך החושים. אדם לא יכול להגיד שכשהוא מבטא את החיים שלו דרך החושים, אז הוא עושה כאן פעולת קודש. צריך להגדיר הגדרות ברורות ומדויקות. מהו קודש ומהו חול. רק אחרי שישתלם החול, וישתלם הקודש, זה ליד זה. כשאנחנו יודעים שהמקור של שניהם הוא אחד, והמטרה של שניהם היא אחת, רק אחרי שכל אחד ישתלם, אז נוכל באמת לחבר את שניהם בצורה נכונה ביחד. אבל ברגע שאנחנו חיים בתשטוש, ואנחנו לא יודעים לזהות איפה החול נגמר ואיפה הקודש מתחיל. קחו לדוגמה פשוטה שעכשיו נזכר תוך כדי דיבור. אמר פעם אחד הפילוסופים, לא זוכר מי זה אמר, אולי תעזרו לי, שבמקום שנגמר השכל מתחילה האמונה. מי אמר את זה? לא זוכר. מי? אולי כאן אתה אמר את זה, לא זוכר. במקום שנגמר השכל מתחילה האמונה. אם כן, אמונה זה לא שכל. במקום שנגמר השכל, חול, שם מתחיל הקודש, שם מתחילה האמונה. בהקשר שלנו. אז כל מה שהוא שכל, כל מה שהוא היגיון, כל מה שהוא רציונלי וכו', זה עיקר החול, עם כל הכבוד. עכשיו, למה הרב אומר את זה? כי הרבה פעמים בחיים שלנו, בטח אותה התפיסה, אותה התפיסה שמנתקת בין קודש לחול, אז היא לא נמצאת בהתמודדות הזאת. הקודש מבחינתה הוא מאוד מוגדר, זה בית כנסת, בית מדרש, לימוד תורה, קיום מצוות, נקרא לזה שולחן ערוך, והחול מבחינתה הוא מאוד מוגדר, כל מה שהוא לא כל מה שאמרנו עכשיו. כלומר, לימוד חוכמות חול, כישרונות מעשיים, עבודה, כל זה חול. אז תפיסה שמפרידה בין קודש לחול, ההפרדה, ההבדלה, היות ובאופן כללי היא מאוד שטחית ומאוד ראשונית ומאוד לא מדויקת, אז ההפרדה הזאת, ההבדלה הזאת יוצרת איזה מין נתק בין הקודש לחול. אז ההתמודדות להגיע להגדרות המדויקות בין קודש לחול, ההתמודדות הזאת היא כמעט לא נמצאת, כי אתה שמת את הגדר במובנים מאוד פשוטים, מאוד שטחיים, כל מה שהוא בית כנסת הוא קודש, כל מה שהוא מחוץ לבית כנסת הוא חול, נקודה. כל מה שהוא בית מדרש הוא קודש, כל מה שהוא מחוץ לבית המדרש הוא חול. אז ההגדרות מאוד ברורות, מאוד חד משמעיות, מאוד שטחיות, מאוד ראשוניות. אבל באותה תפיסה, אצל אותה תפיסה, שרואה את הערך הקודשי גם בקודש וגם בחול, ומנסה ליצור את ההרמוניה בין שניהם, כאן התשטוש הוא הרבה יותר מצוי. ולכן כאן ההבדלה וההגדרה היא הרבה יותר חשובה. לכן אומר הרב, נקרא שוב את המשפט הראשון, צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בכל מערכות ההווה. אז אמרנו מקודם שלושה ממדים, גוף, נפש ושכל, גופני, חושי, נפש, מוסרי, שכל, חוכמה, בכל אורחות החיים, בכל חיי הפרט ובכל חיי הכלל. כי אם אנחנו לא מגדירים את ההגדרות הנכונות, אז אנחנו טועים. טוב, בטוח שזה מעורר הרבה תמיהות, הרבה שאלות, הרבה בירורים. אולי תכף ננסה לפרק קצת את הדברים. כן, משה, בבקשה.
ההגדרה
הזו שאני אומר,
זה הגדרה אובייקטיבית, חיצונית או סובייקטיבית לכל בן אדם ובן אדם?
שתי התשובות נכונות. יש הגדרה שהיא אובייקטיבית ויש הגדרה שהיא סובייקטיבית. באופן עקרוני, בואו, כדי להתחמק מהשאלה המורכבת הזאת, בואו נגיד אובייקטיבית כרגע.
כשאני אמור לשאול לשאוף אליה כדי לדעת להבטיל לעצמי כבן הקודש. כן.
בוא ניקח דוגמה שאני יודע שאני לא יהיה לי קל להסביר, לא יהיה לי קל להגדיר את הדברים, כי באמת ההגדרה כאן היא קשה. כשאני מתגייס לצבא, בוא ניקח דוגמאות מעשיות, בוא נהיה בקרקע. כשאני מתגייס לצבא, אני עושה פעולת קודש או פעולת חול? בשורש הפנימי פעולת קודש. בשורש הרוחני פעולת קודש. בביטוי המעשי אני עושה פעולות חול. אני מנקה את הנשק, אני יוצא למסנר, אני יוצא למסע. אלה פעולות חוליות. כשאני הולך לעבודה, זו פעולת קודש או חול? בפנימיות זה קודש. הקדוש ברוך הוא נתן בי כוחות, נתן בי כישרונות, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. וכן יש מדרגה של אדם שנהנה מיגיעו ומתפרנס בכוחות עצמו, יש מדרגה רוחנית במציאות הזאת יותר מאשר אפילו יראת שמיים. מצד שני סוף סוף אני עוסק בעניינים חומרים. לכן ההגדרות מאוד חשובות. אם אנחנו לא נדע להגדיר בין קודש לחול, אנחנו בבעיה. למשל דוגמה, אולי אני אקח רק דוגמה אחת. עוד טיפה, שנייה אחת. חז"ל אמרו במשנה במסכת אבות, הולך בדרך ושונה ואומר, הוא מפסיק ואומר מה נעילן זה, כאילו הוא מתחייב בנפשו. הסביר הרב קוק באורות התורה שלא מדובר על אדם שהוא מפסיק בין קודש לחול. כלומר, כשהוא לומד תורה שונה אז הוא עוסק בקודש, ואז כשהוא מפסיק את הקודש, את המפגש שלו עם קודש, הוא הולך אל החול ורואה בחול חול. כך הסביר הרב ציודה, שהבעיה של האדם הזה זה שהוא מפסיק, שהוא יוצר הבדלה בין קודש לבין חול. אבל הרב קוק באורות התורה מסביר יותר עמוק מזה, שאפילו אותו אדם שרואה את הקודש שבחול, הוא הולך בדרך ושונה ומפסיק ואומר מה נעילן זה, לא במובן החולי, איזה יופי של עץ, איזה יופי של מכונית, איזה יופי של בית, איזה חוכמה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אלא הוא רואה, סליחה, לא רק ברובד החולי איזה יופי של חוכמה, אלא איזה יופי של חוכמה הקדוש ברוך הוא שם באדם. הוא רואה את הקודש בחול. אומר הרב, על זה אמרה המשנה כאילו מתחייב בנפשו. למה לא ממש מתחייב בנפשו? כי באמת אתה לא יכול להגיד שהוא מתחייב בנפשו, כי הוא רואה סוף סוף את הקודש בחול. מצד שני, אומר שם הרב הגדרה, אתה לא יכול לעזוב מעיין החיים, את מקור החיים, התורה, ולראות במקומה, בזמן שאתה החלטת שכרגע אתה שונה, שאתה נפגש עם המקור האיכותי, התמציתי של הכל, אתה לא יכול עכשיו לעזוב את זה, אם עכשיו הזמן להתעסק עם התורה, ללמוד תורה, ולגשת אל הופעת קודש שהיא נמצאת דרך מעטפת, היא נמצאת דרך מחיצה, דרך כלים, דרך אמצעים. לכן אתה לא עוזב מקור חיים, הוא קורא לזה חיים דה חיים, ותופס במקומם חיים. אתה לא עוזב את מקור הנביאה, ותופס במקומה שלולית. אני אומר את זה בלשון הרב, אתה לא עוזב קדושה חמורה מקורית, ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת. אני רוצה רגע לקרוא את לשונו, כדי שנראה את זה יותר טוב בפנים. פרק ת', אורות התורה, פרק ת', פסקה ז'. אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות וההרגשות כולן, מלאים הם אור השם, וקודש של החיים העליונים אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלו תמיד. כלומר, יש אדם שמבדיל מקודש לחול, אבל יש אדם שרואה את הקודש בתוך החול. אז בעולם, בטבע, בהיסטוריה, בכל המחשבות, בכל הרגשות, הוא האדם הזה, כל הרגשות שלו, המחשבות שלו, כל העולם הטבעי שבו הוא חי, מלא באור השם וקודש של החיים העליונים. זה אצל האדם מיוחד מאוד, אצל אנשים גדולים. עוד פעם, אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות והרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים, מתי נגיע למדרגה הזאת? אצל ישרי לב, אנשים שיש להם יושר לב, המתענגים על נועם השם, ומבקרים בהיכלו תמיד. אדם גדול מאוד, אנשים גדולים מאוד, במדרגה הזאת, שרואים את הקודש בחול, בכל מה שהם פועלים בחול הם רואים את הקודש, הם חיים את הקודש, הם נפגשים עם הקודש שבתוך החול. אז אף על פי זה, אצל אנשים גדולים כאלה, מכל מקום, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה. מקור האור, מקור הנביאה, המעיין שממנו יוצאים המים, הוא בתורה. וכשהולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו, ואומר מה נעילן זה ומה נעניר זה, מלא עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוקית, כי הוא רואה את האלוהי בטבע, את הקודש בחול. מכל מקום, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. עכשיו ההגדרה, מדוע? כי סוף כל סוף, מכל העולם אור חיים זורח הוא. מכל המציאות כולה זורח אור של חיים, אור של קודש. אור אינסוף, אור אלוקי. אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. התורה זה חיים נטו. חיים אלוקיים נטו. והקודש בטבע, הטבע חוצץ, הטבע עשה מחיצה, זה חיים ברוטו. אין עוזבין, כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא. אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית, ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. כן, שימו לב, כאן שלוש הגדרות בפסקה הזאת. מה זה אדם שלומד תורה? בית שיר הזה.
כל יום אנחנו
נחפש
מישהו מחדש. נגזר.
שימו לב איזה הגדרות. מה זה תורה?
יש טוש אולי יותר יותר תקין. אין מישהו? לא משנה, לא משנה.
התורה שווה מעיין חיים. הגדרה שנייה, חיים וחיים. הגדרה שלישית, קדושה חמורה, חמורה הכוונה חשובה, מקורית. מקורית הכוונה שהיא המקור, היא השורש של הכל. זה תורה, זה קודש. עכשיו לעומת זה קודש בטבע, קודש בטבע, כלומר האדם שאומר מה נעילן זה, קודש בטבע קורא לזה הרב מול חיים וחיים, חיים, אמור קדושה חמורה מקורית, קדושה קלה, מעותקת, מלשון נעתקת ממקום למקום. נעם ממקום למקום. אז אם אנחנו לא מבדילים, הבדל עקרוני, בין אדם שפוגש את הקדוש ברוך הוא בנטו, באופן גלוי, באופן בהיר, בלי חציצה, בלי מחיצה, בלי כלים, בלי אמצעים, ובין אדם שפוגש את הקודש בטבע, עם כל הכבוד שהוא פוגש את הקודש בטבע, אם אנחנו לא יודעים להבדיל בין זה לזה, אז בשם קדושת החיים וקדושת הטבע, אנחנו לא פוגשים את השם. הנה דוגמה טובה, אני חושב, הדוגמה הזאת. לכן אומר הרב, אם אנחנו לא נגדיר הגדרות ברורות, מה זה קודש, מה זה חול, במקום שאנחנו נרכיב בין שני הממדים האלה, שהחול ישתלם כמו שראינו, והקודש ישתלם כמו שראינו, וניצור את הביחד של שניהם בצורה הרמונית אמיתית, אנחנו מטשטשים מה זה קודש, מטשטשים מה זה חול, בסופו של דבר, הפסדנו גם את הקודש וגם את החול. טוב, תרשו לי להשתמש קצת בביטוי קיצוני, אבל אני אשתמש בביטוי קיצוני. שלפעמים מרוב שאדם לומד בבית המדרש אידיאלים גדולים והוא רוצה לממש אותם בחיים והוא חסר סבלנות לבנות את הקודש שבתוכו בצורה נטו, בצורה יציבה, בצורה מעמיקה והוא פונה כבר אל העשייה אז הוא יוצא, סליחה שאני אומר, חצי עם הארץ אנחנו לא יכולים לקדש את החיים אם קודם כל היינו בבועה של הקדושה עוד לפני החיים בית המדרש זה אינקובטור בית המדרש זה, 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 זה חממה בית המדרש זה איזה מין מקור נביאה שבו אנחנו מקבעים, מעמיקים, מקבעים, מייצבים בתוכנו את הקודש. מתוך שהקודש יתייצב בתוכנו בעזרת השם, נוכל אחרי זה להשפיע על החיים. ולא שהחיים יבלעו אותנו. אז הרבה פעמים מתוך הרצון להיות אידיאליסטים גדולים, אנחנו לא מאפשרים לנו להגדיר את ההבדל בין הקודש לחול, לבנות את הקודש עמוק מבפנים כדי שנוכל באמת להעיר את החול. ועד שאנחנו פוגשים את החול, אז החול מחשיך אותנו. במקום שאנחנו נעיר אותו. זאת הבעיה. לכן כל מה שלמד, הפסקה הזאת, הרי לכאורה היא שונה מכל מה שלמדנו עד עכשיו. כל הפסקאות שלמדנו עד עכשיו, זה עד כמה הבינן של החול הוא חשוב וכו' לראות. כל מה שלמדנו עד עכשיו. פה הרב שם קו. צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בכל מערכות ההווה. אני לא אומר שיש לנו טבלה מדויקת להגדיר, אבל עקרונית, אני חושב שאנחנו מחויבים להגדיר. כמה שניתן. כמה שניתן להגדיר. טוב, היו פה כמה אצבעות מקודם, בבקשה. כן.
יש קשר למה שהרב אומר למה שהעניין של פרשת שבוע, יעקב אבינו, שנתמן 14 שנה, ואז אחר כך יכל להעיר את המקומות הכי נמוכים.
נכון, לכן אנחנו עברנו הרבה פעמים, שכשיעקב אבינו יוצא לדרך, אז הוא עושה כביכול תנאי, כביכול, עם ריבונו של עולם, ואז הוא אומר, והיה השם לי לאלוהים. וכי יעקב אבינו עושה תנאי עם ריבונו של עולם? זה כמו אחד אומר, הקדוש ברוך הוא, אם אני אתחתן מהר, ותהיה לי פרנסה בשפע, והחיים שלי יזרמו כמו שצריך, אז אני אבוא להתפלל ערבית. משהו כזה. קל שבקלים לא אומר כדבר הזה. מה, אנחנו עושים פה תנאי ריבונו של עולם? יעקב אבינו עושה תנאי ריבונו של עולם? אלא, עד עכשיו הקדוש, עד עכשיו יעקב אבינו הכיר את ריבונו של עולם בבית מדרשו של שם ועבר. הוא ישב שם 20 שנה אצל שם ועבר, אז הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא בשם הוויה. שם הוויה זה הקדוש ברוך הוא נטו. הקדוש ברוך הוא לא נגיד בעצמו, אבל הקדוש ברוך הוא בסטריליות האלוקית, בהופעה הסטרילית האלוקית שלו. זה שם השם. שם אלוהים זה הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, בתוך המציאות המורכבת, המסובכת של החיים. אומר יעקב אבינו, עד עכשיו ישבתי 20 שנה בבית מדרשו של שם ועבר, הכרתי את הקדוש ברוך הוא בשם הוויה, ועכשיו אני הולך לפגוש אותו בתוך המציאות המסובכת, של פרנסה, ביטחון וכו'. ואז אם אני באמת אתנהג כשורה ואפגוש את הקדוש ברוך הוא שם, והיה השם לי לאלוהים, מי שהכרתי בשם השם, אני אכיר אותו עכשיו בשם אלוהים. ולכן החידוש הגדול של היהדות זה השם הוא האלוהים. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם. זה החידוש, לגלות את השם באלוהים. אבל אי אפשר להגיע לאלוהים בלי השם. לכן יעקב אבינו, כמו שאתה אומר בצדק, לפי שיצא לדרך, התמין את עצמו הרבה מאוד שנים בישיבה של שם ועבר. לא ניקח נגזרת אלינו כמה שנים אנחנו צריכים לתמון את עצמנו במכון מאיר, אבל אין ספק שצריכה להיות כאן התמנה. צריכה להיות כאן מציאות של בניין פנימי, עמוק, יציב, מחלחל, נהפך לחלק מהעצמנות, חלק מהאישיות, ומהמקום הזה יוצאים לפעול. בעזרת השם. כן.
לא כל כך הבנתי מה היה תקמין על המעשה, כאילו, מה, אני, איך אני אמור להסתכל, כאילו, איך שאני אמור להסתכל, זה לא משנה איך אני אמור לעשות את זה.
לא, א', נפקמין הגדולה למעשה כדי לדעת מה אני פועל, האם אני פועל פעולה של חול או פעולה של קודש. בשורש הפנימי הכל הוא קודש. אבל השאלה, מה אני נותן סדר עדיפות, למה נותן סדר עדיפות, למשל, אדם שהולך בדרך ושונה, בוא נקרא את הדוגמה שהזכרנו. אדם שהולך בדרך ושונה, הוא צריך לדעת שכשהוא לומד תורה, ציפור לא מצייץ, עוף לא פורח. סליחה שאני נוגע בנקודה רגישה, אבל אני אגע בנקודה רגישה. אדם יושב ולומד תורה בבית המדרש. פתאום בא חבר דבר איתו איזה סכנש או משהו כזה. אלא אם כן באמת זה צורך ציבור, משהו גדול, לא יודע מה, בסדר. אבל באופן כללי, אין דבר כזה. אדם שלומד תורה, הוא עסוק עכשיו בקודש ובקודש. אין הפסקה. אלא אם כן אתה עכשיו, חד ושלום, צריך להציל מישהו. אבל באופן עקרוני, מה זאת אומרת? כשאדם לומד תורה, הוא נמצא עכשיו בקור האטומי, בקור הגרעיני שמקיים את העולם. אין שום הפרעה. אבא לומד תורה בבית, הילדים צריכים לדעת. אבא לומד תורה, עכשיו זה קודש קודשים. אבא, תעשה לי זה, תיקח אותי לזה. עוד חצי שעה, עוד 10 דקות, עוד 2 דקות. אבא לומד עם בנו תורה, שאר הילדים צריכים לדעת. קודש קודשים. אין פלאפון דולק, אין דברים אחרים. אלא אם כן אני אומר, זה צורכי ציבור, זה משהו דחוף. פעם הזכרנו את הדוגמה הבאה, שדוגמה מזעזעת. אדם שלומד תורה זה כמו אדם בחדר ניתוח, בחדר הניתוח של העולם. מה יהיה עם גלעד שליט ובאיזה הסכם זה יצא לפועל, בעזרת השם בקרוב נקווה, בצורה נכונה? זה תלוי מה קורה בבית המדרש. זה לא מה קורה במפגש במצרים. או אצל הפוליטיקאים להבדיל שלנו. זה קורה פה. אז הדוגמה שרציתי להגיד מקודם, תראו לעצמכם, רופא נמצא בחדר ניתוח. ומנתח אדם חס ושלום, חולה, שיש פה סכנת חיים ומוות. והוא משאיר את הפלאפון דולק, כולי אשתו תתקשר. והתירוץ שלו, שמתי על רטט. זה מצחיק, אה? אני בטוח שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות מנותף אצל הרופא הזה. אין דבר כזה רופא בחדר ניתוח שם על רטט. רופא בחדר ניתוח, הטלפון מחובה. כמה זמן? כמה שעות שצריך עד שהניתוח ייגמר. כמה שעות? 18 שעות. אז מה עם אשתו? תמתין בסבלנות 18 שעות, בשביל זה הוא רופא, בשביל זה היא אשת רופא. אנחנו היום חיים בעידן כזה שהפלאפון שלנו פתוח כל הזמן, והתירוץ על רטט. אני לא רוצה לעשות עכשיו סקר, אבל הייתי עושה את הסקר הזה. כל אחד שם את הטלפון שלו על השולחן, נראה מי מחובה, מי על רטט. רוצים? מה הבעיה שזה על רטט? אתה רופא בחדר ניתוח? אתה רופא בחדר ניתוח, אסור שתהיה שום סטייה, שום סטייה. אתה צריך מרוכז בניתוח, אפילו שהטלפון זז אצלך בכיס, זה מפריע לך לריכוז. חוץ מזה יש כאן דבר הרבה יותר עמוק מזה, שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכי כרגע בנקודה מסוימת, אז הוא לא יתגלה דרכי כרגע בנקודה אחרת. לכן, סליחה שאני רגע, ידידה, מכילה. לכן, אם אני קיביתי את הפלאפון, גם אתה יכול לחבות את הפלאפון. הנה הוא מחובה, בבקשה. לא תכננתי לדבר זה לפני השיעור שלו, תגידו, תכננה כזה, הפלאפון מחובה. הטלפון בבית המדרש צריך להיות מחובה. אז למה לפעמים הוא פתוח? לפעמים יש אונס כזה, יש צורכי ציבור כאלה ואחרים בסדר, אבל מי שאין לו את זה? מה זאת אומרת, אדם בבית המדרש... כשאני הייתי בחור ישיבה, לא היה המצאת הפלאפון. אין דבר כזה, אדם יעשה הסכם עם אשתו בשעה 2 בצהריים, מתקשר אליה ביוזמתו, לא מחכה שהיא תרדוף אחריו. מתקשר ביוזמתו, חצי שעה משקיע הפסקת צהריים, 10 דקות, כמה שצריך, 2 דקות, אשתי, אני חי, הכל בסדר, ברוך השם, אני אשמע מה חדש. ולא כל הזמן. אלא מה הבעיה? הבעיה שאנחנו לא מבינים, זה חדר ניתוח. שאנחנו לא מבינים שפה הכור הגרעיני של העולם. שאנחנו לא מגדירים את ההגדרה הנכונה בין קודש לחול. לכן זה מאוד חשוב להכיר את זה, להבדיל את ה... להגדיר את ההגדרה הזו. כן, ידידי, בבקשה.
אני הייתי במצבים האלה.
של מה?
של הניתוח ושל הטלפון.
והרופא ענה לטלפון?
מה?
הרופא ענה?
אני מרופא?
הרופא ענה לטלפון כשאתה היית... לא ענה
לטלפון. אני בעצמי הייתי במצבים האלה.
אתה היית.
לא צריך רופא, אני בעצמי הייתי במצבים כאלה.
טוב, ברוך השם, שיהיה רק טוב, בעזרת השם. רבותיי, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. ההגדרה בין קודש לחול היא הגדרה שלפעמים מתוך הרצון שלנו לקדש את החיים אנחנו שוכחים את הגבול. סליחה שאני אומר את זה בצורה לא יפה. אחד יוצא עם מישהי. תתבייש לך, תחבא את הפלאפון. שעתיים תסגור את הפלאפון. מה זה, אם אני הייתי, אני מזמן הייתי אומר לך, סליחה, להתראות?
מי לא עושה את זה?
מי לא עושה את זה?
גם עושות את זה.
הייתה פעם שחקנית אחת לפני שנתיים או משהו כזה, שכחתי את שמה, כרגע לא משנה שמה. שהיא הופיעה באיזושהי הצגה. וכל כמה דקות טלפון בקהל צלצל. באמצע הצגה, יצרת הצגה, אמרה, חבותיי, השקעתם ערב שלם, עזבתם את הילדים, עזבתם את כל הסידורים, עזבתם את הכל. כרטיס כניסה עלה פה 200 שקל, השקעתם 200 שקל, זוג נגיד 400 שקל. אין לכם גבורה לחבות את הפלאפון? המשיכה את ההצגה. הטלפונים צלצלו עוד כמה פעמים. סגרה את תא מסך, אמרה להתראות, כשתתבגרו תחזרו להצגה. צודקת 100%. אני לא מדבר כבר על הרובד, זה נשמע ברובד של הריכוז. אני מדבר ברובד הרבה יותר עמוק. מעבר לריכוז. ברובד שאם הקדוש ברוך הוא, אם אני כרגע בחרתי פעולה שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכי, אז הוא לא יתגלה בפעולה אחרת. הקדוש ברוך הוא מרוכז כרגע בפעולה הזאת, דרך, כמו שהרב כותב במוסר אביך. דרך המציאות הזו שבה אני עושה כרגע, אם החלטתי שהיא מה שאני צריך לעשות, כל העולם והופעת ריבונו של עולם מתקפל דרך המציאות הזאת. אז הכל מתקפל עכשיו פה. אז אם אני כביכול משאיר את הפלאפון על רטט, אני בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך זרם חיים אחר. זה לא, סליחה שאני אומר, זה לא רק חוסר ריכוז, זה גם חיסרון באמונה, לעניות דעתי. אלא אם כן, יש צורך אמיתי, יש צורך, צורכי ציבור זה עניין בפני עצמו, או צורך אמיתי בזמן נתון כזה או אחר. אבל זה שאנחנו מתרגלים להיות יותר ממלאכי השרת ולעשות 18 דברים בפעם אחת, בזמן אחד, זה סליחה שאני אומר, יש כאן בעיה.
אז איך יכול להיות שיש מצבים שמותר לענות? באמת לימוד תורה או
כאלה? יש מצבים שמותר לענות, כי יש מצבים שלימוד תורה נדחה. למשל, מצווה שמתנגשת עם תורה, אדם לומד תורה, הגיע מצווה שזמנה עובר, המצווה דוחה לימוד תורה, למרות שלימוד תורה הוא יותר גדול ממצווה. מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים וזמנה עובר, המצווה נדחית. אדם שעוסק בצורכי ציבור, במצבים מסוימים, לימוד תורה נדחה, אפילו קריאת שמע דאורייתא נדחית. מעיקר הדין.
אבל אתה יכול להיות שזה נתחיים, דברים כאלה חשובים, כמו שאמרת.
כי יש, כי בחיים שלנו, יש לפעמים, יש הופעה של קודש נבדל, ויש הופעה של קודש בטבע. אנחנו לא חיים בעולם הנשמות. בעולם הנשמות יש קודש נבדל. בעולם שלנו חיים בשתי מדרגות. קודש נבדל, כמו שראינו, בעריכות בשיעורים הקודמים, וקודש בטבע. אדם יצטרך לסדר לעצמו את לוח הזמנים, את סדר החיים שלו, מתי קודש נבדל, מתי קודש בטבע. ברגע שהוא החליט שעכשיו זה קודש נבדל, הקודש בטבע לא קיים. מבחינתו, אלא אם כן, יש צורך אמיתי. ואדם מספיק בוגר ואחראי כדי לדעת אם יש צורך אמיתי או לא.
אבל מה זה צורך אמיתי?
אז אדם צריך להיות בוגר כדי להחליט את זה, כדי לדעת את זה.
איך יכול להיות דבר כזה?
בעולם הנשמות אתה צודק אין דבר כזה. אתה לא היית בשיעורים הראשונים. מה? לא. אז דיברנו על זה בעריכות. שיש שני חזונות של העולם, שתי מטרות. קודש אלוהי נבדל וקודש בטבע תחתון. אדם הראשון בשני השלבים, גן עדן ואחרי החטא. דיברנו על זה, לא נחזור על כל זה. כן,
אז בעצם רב, אז איך בעצם אפשר לשלב אותה? כי אם אתה עושה את ההבדלה,
אתה אומר שעכשיו אני מצמצם, בגלל שאני עוסק בקודש, ועכשיו אני עוסק בחול. אז סופרים שם כאשר הם חודבים, שצריך להיות את ה...
לא, אם אני יודע שהמקור, אם אני יודע שהמקור של שניהם הוא אחד, והמטרה היא ההתאחדות של שניהם, אז אנחנו נדע ליצור את היחס הנכון בין שניהם. בשביל זה צריך לבנות את עצמנו בצורה, נקרא זה תורנית עמוקה, לדעת את שני האידיאלים הגדולים של הקודש והקודש ובחול, ולזהות בעצמנו איפה התפקיד שכל אחד מאיתנו בכל שלב בחיים או בכל סיטואציה שהוא נתון בה, ועל פי זה להכריע.
יש לך דוגמה?
כן, יש לי דוגמה. אני לא רואה פה כרגע מישהו, אתמול מישהו התקשר אליי, סתם דוגמה, אתמול מישהו התקשר אליי ולא יכלתי לענות לו כי הייתי עסוק בעניין אחר. פשוט, מה? דוגמה טובה מאוד. אולי הוא רוצה לשאול שאלה על מאמרי ראייה פסקה ח'. הוא רוצה לשאול עכשיו, צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול. אתה מוכן רוצה להגדיר לי? תשובה לא, כי כרגע אני עסוק בלהחליף חיתול לתינוק שלי. זה יותר חשוב לי להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בבית המדרש? כן, כרגע כן. אם אני החלטתי שצריך להחליף חיתול, אז כרגע זה יותר חשוב.
אני יודע שאני הולך לעבודה.
כן.
אז איך אני צריך להסתכל על זה?
הרגע,
שאני
יכול
לך לעשות
שם בחול, השורש הפנימי הוא קודש, ההופעה המעשית היא חול. לכן גם אדם שהוא קודשי והוא תורני מאוד, והוא אדם עובד, הוא צריך לקבוע לו עיתים לתורה יום ולילה כדי לעסוק בקודש הנבדל. גם אדם שברוך השם זכה למדרגת חיים עליונה שהוא מקדש את החיים, הוא צריך להיפגש עם הקודש הנבדל פעמיים ביום, ככה לך בשכון ארוך. כל איש ישראל צריך לקבוע לתורה ביום ובלילה.
זאת בעצם הידיעה שהקודש הוא פנימי, זה בעצם, אפשר להגיד, איתך זה באמת, זה מספיק כדי לקדש את החול?
זה קומת חיים, זה עבודה פנימית עצומה מאוד. אבל אני אומר, אני הולך מהצד השני, גם אם אנחנו נגיע, גם אם נאמר שאדם יגיע למצב פנימי כזה, שהוא מקדש את החיים, הוא צריך להיפגש עם הקדושה שמעבר לחיים. הוא חייב, תחנת דלק, קדושה מעבר לחיים, קודש נבדל פעמיים ביום. זה הלכה בשכן ערוך. זה לא עכשיו דרשות בכיתת אמונה. זאת הלכה בשכן ערוך. כל איש ישראל, בן צעיר, בן זקן, בן בריא, בן חולה, אפילו מטופל בבנים, כלומר צורכי פרנסה מרובים, חייב לקבוע לו עת ללמוד, אומר שכן ערוך במקום אחר, ולא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. זמן קבוע. שהוא לומד פעמיים ביום, ביום ובלילה. כמה הוא לומד, מה הוא לומד, באיזה רמה הוא לומד, מה האספקט שהוא מספיק. בסדר, זה כבר פרטים. בעיקרון, כל אחד מאיתנו צריך פעמיים ביום להיפגש עם הקודש הנבדל. לא עם הקודש שבטבע. וכי שמתוך המפגש הזה עם הקודש הנבדל, נוכל להיפגש עם הטבע הנכון. בואו נתייחס לאינטרנט, יש כאן כמה הערות. גבריאל, שלום גבריאל. הגר"א אומר שהחוכמות הן כלי להבנת התורה, וכל מה שחסר לו, אפשר לסגור את הווילון כי לא רואים טוב את ה... הגר"א אומר שהחוכמות הן כלי להבנת התורה, וכל מה שחסר לו במדע, חסר לו כפליים בתורה. נכון? מה שהגר"א רצה להגיד בזה, שאדם לא יכול לסמן את כל מטרת החיים כקודש, אלא כקודש בטבע. אבל זה לא סותר את מה שהגר"א אמר על הקודש עצמו. אני מזכיר לכולנו שהגר"א עצמו לא הלך לחתונה של הבת שלו, כי הוא אמר שזה ביטול תורה. הגר"א עצמו. הגר"א עצמו ישן עם חגליים בתוך גיגית 20 שנה, לא יצא מהחדר של 20 שנה. כי זה ביטול תורה. זה הגר"א. כשאתה תהיה הגר"א נדבר. כשאני אהיה הגר"א נדבר. זה הגר"א. לא, אבל גבריאל שואל על הגר"א. הגר"א אמר שחוכמות הן כלי להבנת התורה, וכל מה שחסר לו הוא מדייק. וכל מה שחסר לו במדע, אמר הגר"א, חסר לו כפליים בתורה. אותו הגר"א שאמר שכל מה שחסר במדע חסר כפליים בתורה, זה אותו הגר"א שלא הלך לחתונה של הבת שלו כי זה ביטול תורה. בסדר? אז בואו נקבל קודם כל פרופורציה על מי אנחנו מדברים בכלל. כמו שהברכות של יצחק החומריות הן כלי לברכות הרוחניות, אחרת הם מחסל יעקב. לא הבנתי. טוב, שאלה שנייה. נא לדפדף. אייל אומר, מה למד יעקב 14 שנה בבית שם ועבר? למד תורה. והרי לא ניתנה עדיין תורה. הוא למד את השורשים הרוחניים של התורה. מסביר הרב אבינר שעבור שם שם צום לנוח ומוסר אנושי. הרי אפשר ללמוד זאת בשבוע, חודש, שנה, עבר 14 שנה. טוב, כנראה שיעקב אבינו הגיע לעומקים עמוקים מאוד. לא ירדתי לסוף דעת השואל. דני, בבקשה.
צריך להגיד לו, עמוק עמוק מראינו.
רחוק רחוק ממצאינו. חזק וברוך. כן, דני.
המימרה של מהפסוק משנתו, אומר מנהל
אחר. שנייה, בואו נעשה סדר. כן, עוד פעם.
המימרה שאתה פוסק ממשפטו ואומר מה נעיל לנו זה,
כן.
בעצם מציג את כל העבודה החולית רק בדיעבד.
לא.
זאת אומרת, כל מה שהוא לא הכרחי,
לא.
לא צריך לעשות.
אתה עכשיו שואל שאלה שנידונה בפוסקים, סוגיה עצומה חשובה מאוד. האם אדם צריך ללמוד תורה כל הזמן, חוץ מהזמן שהוא לא יכול, כי הוא צריך להתפרנס ודברים אחרים, או הפוך, הוא אדם צריך להתפרנס ודברים אחרים, ובזמן שנשאר לו ללמוד תורה. דיון ארוך בפוסקים.
אבל זה עקרוני, האם אנחנו מסתכלים על החול בתור ערך עצמי, או רק בתור בדיעבד?
אתה עכשיו שואל שאלה פילוסופית עצומה. האם על פי השקפת התורה יש מעשה שהוא מצווה, יש מעשה שהוא עבירה, ויש מעשה שהוא רשות, או שאין רשות? הכל הוא או מצווה או עבירה. כלומר, מה שאני צריך לעשות הוא מצווה, גם אם הוא לא כתוב בשולחן ערוך, וגם מה שאני לא צריך לעשות הוא עבירה, גם אם זה לא כתוב בשולחן ערוך. יש מחלוקת גדולה בין החכמים בזה.
לא, אני אומר אפילו זה מצווה וזה מצווה. זה לימוד תורה, וזה...
אם אדם הכריע שכרגע הוא צריך ללמוד תורה, אז כרגע כבר הוא מתגלה דרך לימוד התורה. אם אדם הכריע שכרגע הוא צריך ללכת לאכול ארוחת צהריים, אז כרגע הוא הולך לאכול ארוחת צהריים, והוא לא פותח ספר כשהוא אוכל, כי אחרת הוא יחנק. או שהמרק ישפך לו לתוך הצווארון, זה לא נעים. כשהוא אוכל צהריים, הוא מרוכז בארוחת צהריים, כי כרגע הוא החליט שהוא פוגש את השם דרך ארוחת צהריים.
פיתוחים טכנולוגיים שהם לא הכרח החיים. אפשר להסתדר בלעדיהם, אפשר להסתדר בלי מכונית. למה צריך לפתח אותם?
בשביל זה בעיקר, בשביל זה בעיקר הקדוש ברוך הוא ברא את אומות העולם, גם את ישראל, כדי לגלות, אני עונה לך, גם את ישראל כדי לגלות את הקודש הפנימי שנמצא בתוך המערכות האלה. באופן עקרוני, מי שאחראי על כל פיתוח העולם המדעי-טכנולוגי זה אומות העולם ולא ישראל. חוכמה בגויים תאמין. האם אמרנו שלא צריך להיות איש מדע ישראלי? לא אמרנו את זה. רק אמרנו שמקור הכוח, מקור היניקה, הוא התורה. כל אדם בישראל צריך לברר לעצמו איפה הוא מונח בתוך המערכת שנקראת, נקרא לזה קודש וחול. האם מרכז הכובד של האישיות שלו, במובן הפרקטי אני מדבר, לא של הפנימי, מרכז הזמן שלו, מרכז הכישרונות שלו, הוא בקודש או בחול? הרב קוק בממרי ראייה מזכיר גמרא, מסכת קידושין ומסכת סנהדרין, אם אני לא טועה, שלכאורה יש סתירה בין שתי הגמרות האלה. ומזכיר חלקות שמעוני שלכאורה גם סותר אחת מהגמרות, וכל זה תוספות כבר עונה. כתוב ככה, כתוב שכשאדם יגיע לדין, השאלה הראשונה שהוא ישאל היא, נסעת ונתת באמונה, שאלה שנייה, קבעת עתים לתורה. אם כן, לפי הגמרא הזאת, השאלה הראשונה, האדם ישאל בעניינים חוליים, האם את המסע ומתן שלך, ענייני החברה, ענייני עסקים, קיצור, כל סדר החיים הטבעי שלך, עשית באמונה, ואת שאלה שנייה, אם קבעת עתים לתורה, דף יומי, היה לך? שאלה שנייה. גמרא במקום אחרת אומרת הפוך, ראשית מים פותר מדון, אין ראשית דינו של אדם, אלא על דברי תורה. אם כן, אני רוצה לפי זה שהשאלה הראשונה שישאל לאדם, היא על דברי תורה. שואל תוספות, מה השאלה הראשונה שישאל לאדם? לפי הגמרא הראשונה, מסע ומתן, לפי הדעה השנייה, דברי תורה. מקור שלישי, לפי מה שאמרנו מקודם, השאלה השנייה שהוא ישאל, קבעת עתים לתורה, היא שאלה שאם התשובה עליה היא כן, אז הוא בסדר גמור, האדם הזה. קבעתי עתים לתורה. מצד שני, כתוב בהלכות שמעוני וגם במקומות אחרים, כל הקובע עתים לתורה, הרי זה מפר תורה. אם כן, קביעות עתים לתורה, זה הפרת התורה. אז תחליט, קביעות עתים זה טוב או רע. אם כן, שתי שאלות. א', מה השאלה הראשונה שישאל לאדם? בענייני החול ובענייני הקודש. ב', האם קביעות עתים זה טוב או רע? עונה תוספות מה שעונה. עונה הרב מאמרי ראייה, תסתכלו, עמוד 198, מאמר שנקרא חובת תלמוד תורה, אומר הרב שמדובר בשני סוגים של אנשים. יש אנשים בעם ישראל שעיקר עניינם זה להיות בעלי בתים, משהו קורה. להיות אנשי עבודה, אנשי מעשה, מפתחים את העולם, מדעית, טכנולוגית, פרנסה, כלכלה וכו'. אבל הם צריכים לקבל מהמעיין הקבוע. ולכן, אותם ישאלו את השאלה הראשונה ביחס למה שהוא עיקר עניינם. נסעתם ונתתם באמונה. שאלה ב', כדי שזה יהיה באמונה, צריכים לקבוע עתים לתורה. צריכים להיכנס לתחנת הדלק. הקודש שבטבע חייב לעבור פעמיים ביום דרך הקודש שמעל הטבע. אם התשובה לשאלה השנייה היא כן, אז הקביעות עתים לתורה הזאת היא מצוינת. אבל יש אדם, אומר הרב בעם ישראל, שהוא לא יצא ידי חובה בקביעות עתים לבד. עיקר עניינו זה שדברי תורה הם מחודדים בפיו, משוננים בפיו. דברי תורה הם מחודדים בפיך ושיננתם לבניך, משוננים. אותו אדם, אומר הרב, לא יצא ידי חובת קביעות עתים בלבד. ועליו נאמר כל הקובע עתים לתורה הרי זה מפר תורה. ולכן השאלה הראשונה שהוא ישאל, זה על דברי תורה, ובפרט האם דברי תורה מחודדים בפיו. אם כן, מה אתה רואה, אומר הרב, שיש כאן שני זרמי, נקרא לזה חיים בעם ישראל, שמופיעים בשני סוגים של טיפוסים בעם ישראל. יש טיפוס שהמרכז שלו הוא הקודש, ויש טיפוס שהמרכז שלו הוא החול, כמובן שיונק מתוך הקודש. ואלה דברי אלוקים חיים, ואין שום סתירה. כדאי לראות את המאמר הזה. בעמוד 198, ספר מאמרי ראייה.
איך אני יודע לאן אני שייך?
או, זאת השאלה יפה. מי שאל? משה, איך אני יודע לאן אני שייך? בגלל זה באתי למכון מאיר. בדיוק. תסתכלו אחר כך, מאמרי ראייה עמוד 198. יש שם מאמר שנקרא חובת תלמוד תורה, זה שם המאמר. אסף אומר, אם אדם חרדי היה שומע את השיעור, אז הוא היה שואל, למה בכלל לתת צ'אנס לחול? שבת תלמד תורה, למה לבוא לידי ניסיון? אז אני אוסיף. אם הקדוש ברוך הוא היה חרדי לפי התפיסה שאתה מציג, אז הוא היה משאיר את הנשמות בעולם הנשמות. כי למה בכלל לברוא את העולם הזה ולשים את האדם בעולם הזה?
ולעמוד בניסיון.
טוב, לא הבנתי את התשובה. ולא, באמת, לא מתחמק. לא הבנתי את התשובה.
ולהתגבר
על זה. אני אומר לך, אני הבנתי מה אתה אומר, אבל לא הבנתי מה שאתה אומר. איזה מדבר זה? אם הקדוש ברוך הוא ברא העולם, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא לטוב ברא. הקדוש ברוך הוא ברא דברים סתם בעולם, עתיד אתה ניתן את הדין על כל מה שלא נהנה מן העולם הזה, מה זה לחינם? טוב, לכן אם הקדוש ברוך הוא היה חרדי, היה משאיר אותנו בעולם הנשמות, ולא היה מחול מאיר, ולא היה חוצמים, ולא היה כלום. כנראה שהקדוש ברוך הוא לא חרדי במובן שהשואל שואל. אנחנו לא חד ושלום באים נגד החרדים, אנחנו רואים שהוא לא חרדי במובן שהשואל שואל, אני מדגיש את זה. משה, מבית, אומר, אני מעדיף ללמוד, לשמוע שיעורים, ויש לי קושי להתפלל. אני דוחה את זמן התפילה ומקצר בה, וזה מאוד מפריע לי. איך להתקדם? טוב, שאלה יפה וחשובה מאוד, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. כמו שנשמח אם תתקשר מחוץ לשיעור, נשתהל להתייחס לזה. בבקשה, מוטי.
זה פירוש הרבה שרשושים, שמי שלא מתפלל תורה, הוא מעלה לו רק הכתוב, כאילו הוא מתעסק בכל עני החול, מתגבר על כל העניינים וכו' וכו'. איך זה מסתדר?
ברור שאדם שלומד תורה הוא הרבה יותר, הוא שייך לעולמות רוחניים יותר נבדלים מאשר מי שעוסק בחול. השאלה, איפה התפקיד של האדם? מה התפקיד שלי? זאת השאלה. הנציב, אנחנו מקודם הזכרנו את הרב קוק. הרב קוק מחלק את עם ישראל לשני חלקים. הנציב מחלק את עם ישראל לארבע קבוצות. הנציב אומר עוד יותר, שיש דרישה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא דורש מאדם המוני, הוא קורא לזה. ויש דרישה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא דורש מאנשים. ויש דרישה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא דורש ממנהיגי ציבור. ויש דרישה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא דורש מתלמידי חכמים. יש ארבע סוגים שונים בעם ישראל. וכל אחד מאיתנו, מארבעת הסוגים האלה, הקדוש ברוך הוא דורש ממנו משהו אחר. המכנה המשותף הרחב הוא המכנה המשותף הנמוך של כולנו. אבל מה הקדוש ברוך הוא דורש, למשל, מה הקדוש ברוך הוא דורש ממנהיג ציבור? אומר הנציב, נקודה אחת מרכזית שבה תלוי הכל. ענווה. לא גאווה. אדם שיש לו כוח ביד, שררה ביד, שלטון ביד, עוצמה ביד, מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו זה ענווה. שיעסוק בצורכי ציבור כהיותו שליח ציבור. הוא מתפרנס מכוח הציבור ולא יחזיק מעצמו שכאילו הוא מפרנס את הציבור. הציבור מפרנס אותך. הציבור נותן לך כוח להשפיע טובה בשביל הציבור. ולא אתה, מי יודע, מי יודע מי אתה. לא. הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח להשפיע טובה והוא ברכה לציבור. זה הניסיון המרכזי של אדם שהוא שליח ציבור. ותלמיד חכם, או אדם שיושב ועוסק בתורה, אומר הרב, התפקיד שלו, אומר הנציב, התפקיד שלו זה דבקות אלוקית. והמון הארץ, אומר הנציב, התפקיד שלו זה חסד. מעשים טובים. לשמור על המצוות בזמנם. טוב, יש נציב ארוך מאוד. בבין הלמונה, כשנלמד תורה, נברר את הסוגיה הזאת. וזאת השם, כן.
אם
גרה,
החממה בתא, צריך להיכנס לתקופת חממה.
כן.
בתקופת החממה,
צריך לתאר בתקופת? בתקופת החממה, צריך לדעת איפה העיקר ואיפה התפל. איפה המרכז ואיפה השאוליים. אתה הגעת למכון מיר עם כישרון נגינה. לא אמרנו חסים את הגיטרה באפסנאות שנתיים. רק אמרנו, בוא ניצור יחס חדש עם הגיטרה. בצורה כזאת שמבחינת האישיות שלך היא תהיה, היחס יהיה יחס נכון ותוכל להתמקד בבניין הרוחני שלך. יש אחד שנגיד לו לנגן חצי שעה ביום, אחד שנגיד לו לנגן שעתיים ביום, אחד שנגיד לו אולי כרגע צריך לעשות פוס. תלוי, לא זרקנו את הגיטרה ואמרנו יכול, אמרנו הגיטרה יופה של קודש וחול, השאלה כרגע איך אני מגלה אותה באופן, נקרא את זה כמותי, טכני, זה כבר משתנה מאדם לאדם. לכן לטייל זה חשוב מאוד, אבל בית המדרש הוא לא בית ספר לטיולים. סליחה. בית המדרש הוא לא מקום שממנו יוצאים לטייל במדבר יהודה או ברמת הגולן או במכתשים במצפה רמון. בית המדרש הוא מקום שבו לומדים תורה. דרך אגב, בית המדרש הוא גם לא מקום שבו עושים גמח חסד כל היום. בית המדרש הוא לא גמח, הוא לא גמילות חסד. מכון מיר היו שנים שהפך לאיזה מין גמח כללי. עשרה למניין בשבע ברכות, להבדיל עשרה למניין בבית הקברות. מכון מאיר, אני לא ארגון גמח. אני בחור ישיבה, לומד תורה. יש אדם שיכול מאוד להיות, שבשלבים כאלה ואחרים בלימוד שלו, זקוק ליצירת הרמוניה של כוחות יותר מאוזנת בתוכו, ואז הוא יעשה, נגיד, יזלוג כמה זליגות, אבל להפוך עיקר לטפל לטפל לעיקר, שום אני מאופן לו. אדם שיושב בבית המדרש, עניינו ללמוד תורה. ושוב פעם ללמוד תורה, ושוב פעם ללמוד תורה. זה עניינו. בשביל זה הוא פה. הוא לא להיות, הוא לא בא לבית המדרש כדי להיות עסקן. אפילו לא להתעסק עם מצוות. הוא לא גמח שבע ברכות, והוא לא גמח חתנים, והוא לא גמח סמלת קלה, והוא לא גמח אני לא יודע מה. הוא בא ללמוד תורה. זה צריך להיות ברור וחד משמעי. אתה לא יכול לא להגיד משהו. איך אתה יכול לשתוק? אתה חייב להגיד משהו. מה אתה אומר? קשה. קשה, קשה. אבל אפשרי?
צריך הרבה אומץ.
צריך הרבה אומץ, צריך. צריך הרבה אומץ, צריך הרבה סבלנות, צריך לדעת שזה קשה. בסדר. לך, אני לא אזכיר את שמך באינטרנט, אבל לך, הפלאפון על רטט בסדר. כי אני יודע, אישית, אני יודע על כמה דברים לא אני מתגבר, כדי שאם הפלאפון על רטט, בסדר. הלוואי שזאת תהיה הבעיה שלנו. אבל בעזרת השם, תוך כמה ימים גם זה ייסגר. משה, מה אתה אומר? וואה. אפשרי? תתחיל לנו. תתחיל לנו. רונן מרמת גן אומר, האם שמיעת שיעור נחשבת כלימוד תורה?
כן.
לא הבנתי את השאלה.
אני אשמע את שיעור...
שמיעת שיעור זה לימוד תורה, לימוד בחברותה או לימוד עצמי זה לימוד תורה. האם יש מדרגות בין אדם ששומע שיעור לבין אדם שלומד בעצמו לבין שלומד עם חברותה? ודאי שיש הבדל. אבל באופן עקרוני, שמיעת שיעור היא ודאי לימוד תורה. דברים אחרים, ללכת עם הרב שלי למקולת, למשל, זה לא לימוד תורה. לא אמרנו שזה פחות חשוב מלימוד תורה, רק אמרנו שללכת עם הרב למקולת זה לא לימוד תורה. זה מה שנקרא שימוש חכמי, ולא לימוד מחכמי. וחז"ל אמרו גדול שימושה יותר מלימודה. בסדר? יש צדדים שהשימוש הוא יותר גדול מאשר הלימוד. אבל אני לא יכול לקרוא לזה לימוד תורה. זה לא לימוד תורה.
אז למה אתה מכיר בגמרא עם רב
שהיה עם אשתו, והיה
תערור
שם בחדר מיטה?
אז מה אתה עושה פה? אז מה
לימוד תורה? שם חז"ל אמרו תורה, הם אמרו, שם הם אמרו לו, תורה היא ולימוד אנחנו צריכים. ולימוד אני צריך, כלומר, הרעיונות, האידיאלים, המופשטים, חייבים להופיע בעולם המעשה. עד עולם המעשה היותר נמוך, כמו יחסי אישות בין איש לאשתו. לכן כל הרעיונות הגדולים שישמעו בבית המדרש, אם אני לא יודע איך לגלות את זה במציאות בפועל, אז אני בבעיה. אמנם, אני מזכיר לך שאותו תלמיד קיבל נזיפה גדולה בגמרא, ואני מזכיר לך שנקווה שלא מסר תלמיד שעשה כדבר הזה, לרבו, נקווה שלא. אבל בכל זאת זה כתוב בגמרא. זה כתוב בגמרא מהצד הזה שהתלמיד רוצה לזהות את יצירת הקשר בין הרעיונות המופשטים לבין הביצוע במציאות, הביטוי בפועל. לכן תורה היא וללמוד אני צריך.
אז גם המקולת זה יכול להיות לימוד
של... זה נקרא שימוש חכמי. שם כשחזל אמרו תורה היא וללמוד אני צריך, הכוונה תורה שמתגלה בחיים המעשיים. זה הכוונה. זה חיי תורה, זה לא לימוד תורה. אני חוזר עוד פעם. שם שחזל רצו להגיד, זה לא לימוד תורה. זה לימוד תורה שמגיע למעשה. זה חיים של תורה. זה מה שאותו תלמיד אמר, תורה היא וללמוד אני צריך. תורה רעיונית היא ואני רוצה ללמוד איך אני מגלה אותה בחיים.
אתה
רוצה לראות
על מקרה אחר של עצם הלימוד
עצמו. נכון, אנחנו נראה עכשיו על לימוד תורה מצד עצמו. סכנש במכון מאיר עם כל הכבוד, זה לא לימוד תורה. לכן אני רוצה לחזור למה שאמרנו מקודם, אדם יושב ולומד תורה בבית המדרש, אין דבר כזה שפתאום באים להפריע לו, וזה שיחת נפש או פתאום הפלאפון מצלצל. הוא לומד תורה. כל השיחות נפש נשמור לאחר כך. מצד שני אני יודע שלמשל במקום כמו מכון מאיר, לפעמים שיחת נפש היא חשובה ורצויה ומועילה פי מאה מאשר עכשיו ילמד, מאשר עכשיו ילמד אדם עוד שורה בעיניה. ברור. אז יש מציאות כזאת שסכנש הוא חשוב מאוד. אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מגדירים בין קודש לחול, אנחנו צריכים להגדיר את ההבדלים באופן משמעותי וחד משמעי. יכול מאוד להיות ששיחת נפש היא שיחה חשובה מאוד, אבל לא נגדיר אותה כלימוד תורה, ובחינת התועלת היא יותר מלימוד תורה אפילו. לאותו אדם, באותו מצב, באותה סיטואציה. יכול מאוד להיות. אני רוצה רק להסביר את עצמי. אחת השאלות שהרבנים במכון מיר שואלים את עצמם כל הזמן. בית מדרש זה מקום שבו לומדים תורה. שיחות אישיות לא עושים בבית מדרש. אז איך השיחות האישיות נעשות בבית המדרש במכון מיר? בואו ניצור איזה אולם אחר. באולם הזה נחלק אותו לתאים, ושם כל אחד יהיה לו איזה תא שהוא יכול לשוחח שיחות אישיות. משהו כזה. איך עושים את זה בבית המדרש? שאלה. אם לא שאלנו פעם את השאלה הזאת, אז יש בעיה. זאת שאלה. תשובה. כי במציאות, חלק מהמציאות שנקראת מכון מאיר, שיחת הנפש, היא חלק מלימוד תורה ממש. ולכן מהבחינה הזו, זה לא הייתי קורא זה לימוד תורה במובן שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל כן הייתי אומר שזה ערך וחשיבות עליונה מאוד. ומצד שני, שיחות מסוימות שהנושא המדובר, או האווירה המתייצרת בשיחה לא מתאימה לבית המדרש, צריך לעשות אותה מחוץ לבית המדרש. ברור? כן, מישהו רצה שם לומר משהו. כן, בבקשה.
הרב, אני מדבר על הרעיון, המקור של הרעיון, הרעיון האלוהי, שהוא בא להשתיר את זה לפועל, הרבה פעמים, אז הוא אומר, במקרה הזה,
ידידיה, רק שנייה, אנחנו לא יכולים להקשיב, רק שנייה, מהתחלה, עוד פעם, מהתחלה.
איך אני יודע למשל שהסכנה של זה הוא כן חשוב
והסכנה
של
אחר
הוא לא חשוב?
אוקיי, אז יכול להיות שתלמיד במכון מיר לא יודע, נקווה שהרבנים כן יודעים. יכול מאוד להיות. חוץ מזה אני חושב שכל אחד מהיושבים פה, הוא בא לכאן ללמוד תורה. את הסכנה שאם נשאיר לאחרי ארוחת צהריים, לאחרי ארוחת בוקר, לחדר, יש מספיק מקומות לעשות סכנה שם. אתה גם יכול לקבוע לו זמן. למשל בין אחת לאחת ורבע, עד שהרבי גם מדבר ואחרי זה מנחה, זה זמן לסכנשים. בסדר. אם במקרה אתה מזהה שיש משהו דחוף וכו', בסדר, אם אתה חושב שאתה יכול לעזור, תבוא לך ברכה. אדם מספיק בוגר כדי לדעת איפה כן ואיפה לא. אבל לא יכול להיות שבית המדרש יהפך לסכנש אחד גדול. בית המדרש הוא לא מקום של סכנש, הוא מקום של לימוד תורה. זה צריך להיות ברור. זה צריך להיות מוגדר בגדר מאוד ברורה. טוב, שאלה באינטרנט, או שתי שאלות או שאלה אחת. לפני 20 שנה למדתי במכון, אייל, וכל יום היו מתקילים אותנו במעשה חסד שונים. אתם רואים מה שאמרתי, פשוט הנה רק כמו שזה נכון, לעזור לחתן, חלוקת נפט לזקנים, השלמת מינן לקבורה, עבירת דירה לזוג צעיר. טוב, אני לא יודע מי כל יום היה מתקיל אותך. יכול להיות שאולי לפלוני אלמוני זה היה מתאים, כי זה בחינת שימוש תלמידי חכמים, ולכן לפלוני אלמוני זה היה נכון. כשיטה, כתפיסה באופן עקרוני, אדם לא בא למכון מאיר לעזור לחתן, לחלק נפט לזקנים, להשאיר מינה לקבורה ולהעביר דירה לזוג הצעיר. לא בשביל זה אדם מגיע למכון מאיר. מצד שני, לא יכול להיות שאדם יישב בבית המדרש ומבקשים ממנו להשלים עשירי למניין לבית האבל, אז הוא סוגר מדפים ולא מעניין אותו כלום. לא יכול להיות דבר כזה. לכן הכל במידה והכל במינון. ולכן אני מציע הצעה טובה לכל מי שיושב פה היום, ומכוח מה שאייל כותב, ישר כוח היה לי לפני 20 שנה, שכל פעם שפלוני אלמוני מציע לי הצעה כזאת, אתה מוכן בבקשה להעביר, לחלק נפט לסכנים לפני החורף? תשאל את הרב שלך. תתייעץ עם דני. תשאל אדם בוגר שיש לו מבט קצת יותר כולל על המציאות שלך כרגע. להעביר דירה לזוג הצעיר. או כן, או שלא. ואם כן, יש שעות מסוימות שאפשר לעשות את זה. יש זמנים מיוחדים שאפשר לעשות את זה. אבל לא באנו לפה להעביר דירה לכל האברכים. גם לא לרבנים, דרך אגב. טוב. מה למדנו היום אם כן? לא יצאנו מכאן עם טבלה, כי אני חושב שבאמת אין טבלה. אבל כן שצריך להגדיר את גדרי הקודש והחול. אני רציתי, האמת, לדבר על נקודה שלא הספקנו לדבר עליה היום. הביטוי הזה של ההגדרה נקרא בשפת המקובלים בינה. חוכמה, בינה, דעת. חוכמה זה להיפגש עם הדבר בכלליותו, בגולמיותו, בינה זה היכולת לחלק את אותו דבר לפרטים. כשאני מבין משהו, זה שלושה ממדים. קודם כל אני מבין את סיבת הדבר, שורש הדבר, טעם הדבר. מתוך זה אני יודע לחלק את הפרטים השונים של אותו דבר, מתוך זה אני יודע להסיק מסקנה. אם כן, בינה יש בה שלושה ממדים. קודם כל, סיבת הדבר, ב' חלוקת הדבר לפרטים שונים, ג' הסקת מסקנה. כשחזל אמרו, אם אין בינה, אין חוכמה, מה הם רצו להגיד? שאם אנחנו לא יודעים להבחין בין דברים, לשים גדר בין דברים, לשים הבדלה בין דברים, אנחנו לא נוכל לאחד אותם אל הדעת. לכן הכל מתחיל בחוכמה, זה הרעיון בכללותו. אחר כך הבינה זה כבר ההתפרטות, ואחר כך הדעת זה כבר החיבור האמיתי. בואו רק נקרא את כל מה שאמרנו עכשיו בשפה של הרב פה ונעצור. צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בכל מערכות ההווה, בכל אורחות החיים, בכל חיי הפרט ובכל חיי הכלל. נקודה. רק עם ההגדרה הנכונה, עם ההבדלה המדויקת בין הקודש ובין החול, תקום ההתאחדות שביניהם, וההתייחדות השורשית הנמצאת במקורם, הנותנת בשביל כך לשניהם עוז ועוצמה, יופי ואיפה. טוב, נזכה בעזרת השם לחבר את הדברים, אבל מתוך שנגדיר אותם.